המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מסביב לעולם ב-40 דקות, מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות, עם יוסי מצרי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. בקרוב נסגור שנתיים למלחמת 7 באוקטובר, כשהסוף לא נראה באופק. בין כלל השחקנים המעורבים במלחמה, נמצאת קטר. היום, דוקטור אריאל אדמוני, חוקר קטר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, ה-JISS, נמצא איתנו כדי להבין את השחקנית המרכזית במלחמה. שלום דוקטור אדמוני, ותודה רבה שהצטרפת.
שלום יוסי, תודה שהזמנת.
אז נראה לי בשנה האחרונה, השאלה הראשונה והמרכזית, או יותר נכון המילה המרכזית שמתקשרת אוטומטית לקטר, היא המילה תיווך. אז כחוקר קטר, כמי שחי את קטר, האם היא מתווכת בעוד מקומות, כשהיא מתווכת, איך זה עובד, מהי שיטת הפעולה שלה?
אז היי, קודם כל. בגדול כן, קטר הצליחה למצב את עצמה בתור מתווכת משמעותית, והייחוד שלה שזה לא היה רק בזירה הישראלית. זה אגב לא חדש, קטר מתהדרת בכך שהיא מתווכת באפריקה כבר 30 שנה בערך. לאחרונה ראינו את זה בסיפור קונגו רואנדה. ראינו את זה אפילו בהחלפת שבועים או משפחות בסיפור רוסיה אוקראינה. וקטר באמת ניסתה שכל מקום שיוזכר סכסוך, השם שלה יוזכר בתור מי שהציע לתווך, תווכה ממש או ניסתה לתווך. כשאנחנו שואלים לגבי האופי של התיווך, הייתה הבחנה שבניגוד למדינות אחרות שכמתווכות, גם מדינות ערביות, מפרציות, שמטרתן יותר לספק את הכיסאות ואת החדר, קטר תובלת את הידיים בבוץ. זאת אומרת, קטר נורא נכנסת לפרטים מצד אחד, קטר מצטיירת בתור מי שמדברת עם כולם ויכולה להביא לתוצאות, כי אשכרה נכנסת לדקויות. העניין הוא ש... קטר, כמו שלמדנו להכיר אותה בשנתיים האחרונות, זה גם בא עם בעייתיות מאוד גדולה. אגב, לא רק אני אומר את זה, מחקרים כבר לפני כמה שנים טובות הראו שבסיפור האפריקאי, כדי לזרז את התהליך, קטרים ממש דחפו מעטפות לידיים של שני הצדדים, ואפשר להניח שזה לא נעלם, קטר ומעטפות כסף זה מוטיב חוזר. אבל ראינו את זה גם בעובדה שבד בבד בתיווך עם רוסיה, אוקראינה, חברת רוסנפט הרוסית, לשעבר כי החליפה ידיים, נכנסת למעורבות קטרית ואחרי זה גם מעין בעלות קטרית. ברוסיה ראינו את זה גם בנכונות להעביר נשק, וממש שבועיים אחרי שקטר טיווחה בין רואנדה לקונגו, אנחנו פתאום רואים שוב ושוב אימונים של צבא רואנדה על ידי כוחות ביטחון קטרים. ומכך אפשר גם לגזור לסיפור הישראלי. כי ראינו בשנה האחרונה שקטר כמתווכת אין לה שום בעיה. בד בבד להיות מאוד מאוד פרו חמאס, להיות, לתת לה גב דיפלומטי, גב כלכלי, גב אפילו משפטי, באמת ברמה כזו שאיפשהו בקטר ישתכנעו, ולצערנו מבחן התוצאה מראה שזה אכן קורה, שלא יפגע שום דבר בתיווך שלהם, אם בסכסוך הספציפי הזה היא תהיה על מלא עם אחד הצדדים, במקרה הזה, זה, גם אם זה אומר לתמוך ברצח ועוד.
אז זהו, אז מהי מידת ההשפעה של קטר על, על המלחמה שלנו?
אז השאלה היא באיזה אספקט אנחנו מוכנים את זה. כי אפשר להזכיר פה כמה אספקטים. בהקשר הדיפלומטי, קטר בהתחלה הייתה שחקנית משנה. היא הייתה שחקנית שרחבה על גלים, אבל אני יכול להגיד שגם על רקע הדיווח ולא רק, קטר הפכה את עצמה להיות מוקד לשיחות, לצורך העניין מנהיגים אירופאים מתקשרים אליה באופן די תחוף, לקבל עדכון על המצב בעזה, לקבל עדכון על הדיווחים באיראן, וקטר בתורה יודעת איך לגזור את זה לקופונים, זאת אומרת, אם הגרמנים או הצרפתים, פונים אליי, אין בעיה, אני בתור, אני אשיג איזשהו דיווידנד, איזושהי עוד נקודת השפעה בברלין או בפריז, לא חסר. אז זה באפיק הדיפלומטי. באפיק הדיפלומטי משפטי, אפילו היו דיווחים שקטר יותר מתרמה ועודדה את דרום אפריקה להגיש נגדנו את הקייס, זה מאוד מתאים להתנהלות הקטרית, של לא להיות הפרונט, אלא מה שנקרא להיות בדיוק, הפפטיר מאחורי הקלעים, וזה אספקט נוסף. האספקט השלישי שצריך לזכור, זה את העובדה שקטר לחלוטין נתנה גב לארגוני הטרור שמסביבנו. בסוף, אחד התמונות שנשארו זכורות בציבוריות הישראלית, באחת מהפסקות האש, שקטר הכניסה טרקטורים. טרקטורים עם דגלי קטר ודגלי מצרים. זה אותם טרקטורים ששימשו לשבעה באוקטובר. זאת אומרת, וממילא אנחנו יודעים גם שהסיוע שהם מגדירים כהומניטרי, בהמון מקרים, א', הגיע ישירות לידיים של חמאס, ב', חיזק ומצב את חמאס, היו אגב אפילו דיווחים על כך שמערכות נשק עברו, אבל שוב, אלו דיווחים עדיין לא מאומתים, ואני חושב שקטר ידע לשלב די מרהיב את הדיפלומטי, צמי צבאי נקרא לזה, משפטי, וכמובן האספקט התקשורתי. אי אפשר לדבר על המלחמה הזאת אותו דבר, בלי להזכיר את אל-ג'זירה, מידליסט איי, מידליסט מוניטור, AJ פלאס, ועוד אחד מאין ספור הזרועות הקטריות, שהיוו זרוע לכל דבר נגד ישראל.
אז אפרופו זרועות ו... כמובן לא להשוות ובלי להיכנס לפוליטיקה, אבל כל הפרשה של קטר גייט, לדוגמה, יש לזה תקדימים במקומות אחרים בעולם, לדוגמה כמו שאמרת באפריקה, שהערבות לכאורה של קטר במוקדי קבלת ההחלטות של מדינה מסוימת בשביל לדחוף לכיוון משהו שקטר רוצה להשיג?
זה מעניין כי זה מתחבר לשאלה הקודמת בעוד אספקט. בסביבות 2017 יש דוח של משטרת ביטחון הפנים הצרפתית שמגישים אותו לממשלת צרפת ואומרים אנחנו רואים שהקטר מממנת את האחים המוסלמים, דוחות כאלה אגב מוגשים גם למקרו בצרפת, ותעשו עם זה משהו. וגורמים במשרד הביטחון הצרפתי, משרד ביטחון הפנים הצרפתי, באים ואומרים, אנחנו יודעים שלא יצא מזה כלום. כי קטר הייתה ביחסים הדוקים מדי עם סרקוזי, וקטר ממנה בכמויות. אני מביא דוגמה מ-2017, אבל מה שנקרא בשמונה השנים שחלפו מאז, אנחנו יכולים להכפיל פי כמה וכמה וכמה. קטר גייט המקורי הוא לא שלנו, הוא באיחוד האירופי, ששם זה גם הגיע לכתבי אישום. מבחינת בכירים אירופאים, הזכרתי, צרפת הייתה סיטואציה אבסורדית. אחרי הניצחון של פריס סן ז'רמן, אירח נשיא צרפת בארמון האליזה את נשיא מועדון הקבוצה, נאסר אל חולייפי. נאסר אל חולייפי, הוא זוכה לחיבוק, לא כ... משל, כממש, חיבוק ותודה על ההשקעה הקטרית. אותו נאסר אל חולייפי נמצא כרגע בחקירה שלישית במספר של הרשויות הצרפתיות על התנהלות שאינה הולמת מבחינה עסקית, זיוף מסמכים וכו'. זאת אומרת, ההתנהלות הקטרית של לשפוך כסף ולתת אותו לבחירים היא לחלוטין לא מאפיינת רק את ישראל. אני יכול להגיד במובן מסוים שלפחות אצלנו זה לפחות מעלה את העניין לתודעה. זאת אומרת, לפחות זה נתפרס כשלילי ויש הבנה של בואו נעשה משהו בנידון. לא נעים להגיד, זה נראה שבאירופה... נו, חלק מהעניין, נו אז מה, זו מדינה שגם מממנת ספורט, אז מה הסיפור הגדול? אצלנו זה לפחות גרם לסוג של הבנה, רגע, בוא ננסה למפות איפה זה נמצא, באפיקים הדיפלומטיים, באפיקים המדיניים, באפיקים הביטחוניים, ואולי, לא נעים להגיד, מהזוועה הזאת יצא משהו אחד חיובי, שזה לחלוטין תרם להבנה, שדמויות שאני יכול להגיד שלפני קטר גייט בישראל באו ואמרו בוא נסתמך על קטר, גם חוקרים שאמרו קטר היא גורם ששווה להסתמך עליו, לא נעים להגיד, אבל בגלל קטר גייט התפקחו, והבינו שזו מדינה שלילית, ועדיף למפות כל קשר שלה עם ישראל, ולהביא אותו לאור השמש, יהיה זה ביטחוני, יהיה זה צבאי, יהיה זה דיפלומטי.
הזכרנו הרבה מדינות שקטר בקשר איתן, הזכרנו רוסיה, אוקראינה, אפריקה, ישראל, אירופה, אבל נראה לי עדיין לא הזכרנו את השחקנית אולי חשובה ביותר שהיא ארצות הברית. שאנחנו רואים את ה... גם בממשל ביידן את ההצהרות של בני בריתנו הקטרים וכמה הם תורמים למשא ומתן וכולי וכולי, ונראה שאצל ממשל טראמפ זה אפילו עולה שלב כשהוא גם מקבל מהם מטוס פרטי. עד כמה זה משפיע היחס... כמה משפיעים היחסים בין הקטרים לארצות הברית בכל ההקשר שלה... שלנו בסגירת עסקה לדוגמה, ובאופן כללי איך נראית המערכת היחסים בין דוחה לוושינגטון?
אז באמת המון. זאת אומרת, אפשר אפילו להגיד שהיחסים עם ישראל, כי היו הרי יחסי קטר עם ישראל מ-1996 מוקמת נציגות מסחר, והיא נסגרת סביבות 2008-2009. והניצנים שלה, לא אני אומר אגב, דיפלומטים וחוקרים אומרים בריש גלי, התחילה בגלל שבקטר ולא רק, אבל קטר פשוט הביאה את זה לסי, הבינו שאיך ניסח את זה אחד החוקרים, הדרך לוושינגטון עוברת בתל אביב. הם לא יגידו ירושלים. אבל בגדול, ההבנה בקטר שאני צריך את הישראלים כדי, זה לא אלמנט היחיד אגב, כן? זה לא שהם איתנו או בתקשורת איתנו רק בגלל האמריקאים, אבל זה אלמנט קריטי. ממשל אבא של הנוכחי, הוא האמיר תמים, אז אבא שלו, האמיר חמד, הוא האיש שהופך את קטר למה שהיא, עם אל-ג'זירה וקטר אירוויז ועוד. והוא מבין שהוא רוצה את הגב האמריקאי. כחלק מזה, חוץ מאיתנו, עזבו אותנו עכשיו, הוא בעצם אולי עושה את המהלך שעד היום הוא המשמעותי מכולם, הוא מזמין את ארצות הברית להקים בסלסלה אחרי זה באלודד, את הבסיס האמריקאי. הבסיס האמריקאי הגדול מכולם, שהאקס פקטור, וזו גם הסיבה שממשל טראמפ, אנחנו רואים את זה ביתר סט, ההבנה שקודם כל האמריקאים לא רוצים את הכאב ראש הזה. ולכן האמיר חמד מממן את הסיפור. גנרל קורילה, מפקד פיקוד סנטקום, בא ואומר את זה בצורה הכי גלויה, בוועידות בסנאט, בתחילת יוני. אנחנו מודיעים לקטר על כך שהם שמים 300 מיליון דולר כל שנה על הבסיס. ומערכת היחסים הזו, כמו תמיד כקטר, ההבנה שלה, שאלף זה לא נגמר בהיבט הצבאי, אלא תמיד להדק יחסים, גם השבועיים האחרונים אנחנו רואים את פיקוד חיל האוויר שמבקר בקטר, אנחנו רואים שוב את קורילה מבקר, אנחנו רואים את פיקוד החלל שחותם הסכמים קצת אחרי 7 באוקטובר עם קטר, ואנחנו רואים שקטר מבינה גם שהיא חייבת להיות בזירה התרבותית, לא רק בזירה הביטחונית. יש לנו ממש בחודש האחרון שיתוף פעולה של מוזיאון אמנות אסלאמית בקטר עם מוזיאון בלוס אנג'לס. וההבנה הזו של קטר שאני חייבת לשים רגל בכל מקום, כמו שהזכרת את המטוס, גם בהקשר האישי על גבול ההתנהלות לא נאותה. אגב, המטוס זה דוגמה אחת, אבל חודש לפני, הבן של טראמפ משיק מסלול גולף בקטר. מסלול גולף בקטר, טראמפ ברנדד, מה שנקרא, מסלול וילות שבחופסים יסע, ובאמת עושים משם חגיגה גדולה, כי קטר הבינה היטב שהזכרנו מקודם את המונח זרועות, אני חייב לשים לב גם לקשר הבין אישי, גם לקשר הכלכלי, גם לקשר הביטחוני וגם לקשר הדיפלומטי.
לאמריקאים לא מפריע, עכשיו אולי אצל ממשל טראמפ זה קצת יותר בולט, אבל לא מפריע להם המימון הקטרי במוסדות החינוך, באוניברסיטאות, שידוע שקטר היא המממנת חוץ הגדולה ביותר של אותם מוסדות, לצד הרדיקליזציה של הסטודנטים באותן אוניברסיטאות, בעיקר באוניברסיטאות עילית, עם כל אותם גורמים, איך שטראמפ מגדיר אותם, אנטי-מערבים, אסלאמיסטים, ג'יהאדיסטים, הרי בסופו של דבר אני מניח שיש קשר בין המימון הקטרי לבין התופעות האלה.
אני חושב שבסוף השאלה שלך תמון העוקץ פה. כי זה לא קשר ישיר, או לפחות אנסח את זה בצורה יותר זהירה. לא ראינו עדות חד משמעית לקשר ישיר. בדרך כלל אנחנו רואים קורלציה שאנחנו יכולים להבין שהיא נובעת מהכסף הקטרי, בדרך כלל מהצד דווקא המקבל. האוניברסיטאות רוצות לרצות את הברון, והם יודעים שקטר מעוניינת בתכנים אנטי-מערביים ואנטי-ישראלים, ואפילו אנטישמיים, אבל בממשל טראמפ זה נתפס בתור, קטר היא לא גורם שלילי. כמו שאמרנו, גם בתקשורת עם מוסדות נחשבים, הוא גם מקדם מיזמי ספורט, הוא גם מקדם מיזמי קיימות, הוא גם מקדם מיזמי תרבות. זאת אומרת, ממשל טראמפ וממשל ביידן, כי הם שונים בהכל, אבל בזה הם דומים, לא תפסו את קטר כבעיה. איך בכל זאת הם מסבירים לעצמם, לעניות דעתי, כן, יש מומחים גדולים ממני לארצות הברית, הרבה יותר גדולים ממני, איך הם תופסים למה קטר עושה את מה שהיא עושה, סוג של מה שנקרא the cost of doing business. אנחנו רוצים שהם יתקשרו בשבילנו עם ארגוני הטרור, כדי לעשות את זה, הם צריכים להצטייר איסלאמיסטים. אבל בחדר, הם איתנו. הם איתנו, גם בתיווך, הם איתנו. למי שהם משקרים, זה משקרים לחמאס. יש משפט נהדר שאמר ראש הממשלה הקטרי הקודם, שהוא הסביר לשגריר ארצות הברית את הדינמיקה בין דוחה לטהרן, הוא אמר, הם משקרים לנו, אנחנו משקרים להם, ושני הצדדים יודעים את זה. אז בקטר אומרים בגלוי, אנחנו, שקר זה חלק אינטגרלי, פשוט בארצות הברית משוכנעים שהשקר לא נאמר להם. לא, אני יודעתי, הוא כן נאמר להם. אני חושב שיש לנו מספיק אינדיקציות לכך שהשקר, האנטי-אמריקאיות אגב קיימת בקטר, זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, יש ב-2021, ממשל ביידן נסוג מאפגניסטן. והמזכיר של גוף האחים המוסלמים במדינה, יום, זה נקרא יום, זה International Union of Muslim Scholars, בגלוי, מארח משלחת של הטליבן, ומודה, ואני מצטט, לממשלת קטר על כך שאפשרתם באמצעות התיווך את נסיגתם של הכוחות האמריקאים הכובשים. זאת אומרת, התכנים האנטי-אמריקאים לא מרתיעים את קטר, יש כאלו. בדרך כלל זה יעשה אפילו בכינוסים על אדמת דוחה. לא של הבכירים, כי לא לעניין. וכשצריך נתנער מזה. אבל זה לא שם אוהבים את ארצות הברית. פשוט ההבנה היא שזה הגורם החזק ואיתו הולכים.
עכשיו, בתוך המחומש הזה, כי גם מצרים נמצאת שם, ישראל, ארצות הברית, לא דיברנו עדיין על הקשר בין קטר לחמאס. האם, עוד פעם, כמישהו שחי את קטר, יש איזו אינדיקציה לשינוי כלפי חמאס אחרי המלחמה? הם מרגישים אולי שהם סיבכו אותם במשהו? או שהקשר ממשיך להיות פטרון וארגון איסלאמיסטי קיצוני, אחים מוסלמים, שרק מחכה לקבל את דמי הכיס שלו בסוף החודש?
אז א', ואני חושב שמומחי חמאס כבר הצביעו על זה לחלוטין הלא ייחודי, אני לא חושב שאפשר לראות בחמאס בתור ממש בובה של קטר. יש לו אינטרסים עצמאיים, הוא גם ידע להתנער מקטר כשהיה צריך, מעט מאוד כי כסף קטרי מדבר, אבל, ואגב, ההתאמה שלקטר לא היה נוח, אז היא טיפ טיפה הנמיכה איתם את היחסים. לא יותר מדי ולקצר טווח, אבל בגדול שאנחנו מנסים לפרק את מערכת היחסים הזו, אני חושב שבייחוד אחרי השבעה באוקטובר, קטר מבינה שהיא חייבת למתג מחדש את היחסים שלה עם חמאס. היא תמשיך אותם על מלא והיא ממשיכה אותם על מלא, אבל אתה תראה את הניסיון לבוא ולהגיד קובעי מדיניות. קובעי מדיניות מהבחירים ביותר, כן? לא יתמכו בחמאס, לפחות לא פומבית. ברור שבסתר ליבם כן, אבל הם לא יעשו את זה פומבית. ההבהרה תהיה, אתה יודע, שנכנס שר ההגנה הקטרי הנוכחי, סעוד בן רחמן נתני, כחלק מדינמיקה פנים קטרית, הוא אפילו מתחיל למחוק ציוצי עבר. למחוק ציוצי עבר שבהם הוא הביע תמיכה בחמאס. ממש הצהיר, הוא יר חמאס, הוא מתחיל למחוק אותם. כי קטר היה לה חשוב למתג את הקשר עם חמאס בהקשרים הומניטריים. לצורך העניין, למה אנחנו, כמו שמצהיר שר החוץ וראש הממשלה הקטרי, מיד אחרי 7 באוקטובר במסיבת עיתונאים מבלינקן, למה אנחנו מארחים את בחירי חמאס בדוחה? כי זו הדרך להביא יציבות לאזור. אנחנו לא תומכים בטרור, חס וחלילה. אנחנו תומכים בזכויות הלגיטימיות. אז אתרי חדשות כמו חדשות דוחה יציגו את 7 באוקטובר בתור רגע השחרור. לא בכדי אנחנו נראה את כלי חדשות קטרים מדגישים את העובדה שחמאס הוא רזינסטנס עם הצליל הנוצץ ו... הוא לא, זאת אומרת, זה בערבית מוקמה, כן, התנגדות, אבל בסוף הייתה הבנה בקטר שאנחנו צריכים למתג מחדש את היחסים איתם, כדי לא לפגוע, כי בסוף 7 באוקטובר תופס אותם בגרמניה, את האמיר, בעל רקע חידוש עסקאות גז, שואלים בכירים בממשל הגרמני, הלו, כאילו, זה שלכם, זה הבייבי שלכם, ותראו מה הוא עושה. אז בסוף, קטר הבינה שהיא צריכה למתג מחדש את היחסים עם חמאס, לא מבחינת שינוי, מבחינת מהות. עדיין אנחנו רואים גב דיפלומטי, כלכלי, ביטחוני, you name it.
לחמאס, לקטר יש דרך ללחוץ את חמאס יותר ממה שהיא לוחצת? כי הרבה לגמרי שומעים בתקשורת, אם ארצות הברית ילחץ את הקטרים והקטרים ילחצו את חמאס, יהיה אפשר להגיע לאיזשהו לקדם את העסקה. לקטר באמת יש את המנוף הזה על חמאס שיכולה לדחוק אותו עוד יותר לפינה והיא לא משתמשת בו?
אני חושב שבסוף שמה שנקרא ישבו בחדר הסגור האמיר תמים והנייה או ראש הממשלה מחדר נחמן נתני ביחד עם אשל, לא היה פה לחץ, היה פה יותר סטרטג'ייזינג. איך אתם נותנים את המקסימום בלי לוותר? זאת אומרת, לא היה פה לחץ משמעותי. אני חושב שהשאלה שלך היא יותר על שאלת חמאס, וכמה הוא מושפע מקטר, וכאן אני חושב שאם בעבר חמאס, אני אחזור לשאלה שלך, אני רק נותן קצת קונטקסט. ב-1999, לירדן נמאס מ4 בחירי חמאס, והיא מסלקת אותם לקטר. ושקטר מערכת אותם, זה לא הכי נוח לחמאס. כי הם סוג של ציפור בכלוב של זהב. זה כלוב של זהב, אבל אני מוגבל בתנועות שלי, אני לא יכול לנהוג כרצוני, אני לא יכול לקדם כל מה שאני רוצה, אני נתון לפיקוח מתמיד. ובמובן מסוים, הדינמיקה הזו קצת השתנתה. כי היום הם חמאס הרי מצרים וירדן לא סובלות אותו. צורך העניין, בימים אלו שמקליטים את הפרק, חליל אלחיה נועם מקטר ביומיים האחרונים, ואומר מסרים שבקהיר וברמת המון תולשים שערות. אתה פחות או יותר מעודד התקוממות פנימית בשטחנו. עכשיו, אתה עושה את זה עם מיקרופון קטרי. אנחנו שמים לב, אנחנו רואים את הרקע שלך, אנחנו יודעים שרזי חמד עושה את אותה שיחה שם. וממילא, איום בגירוש זה כבר לא כבר לפני כמה שנים טובות. זה כבר איום בגירוש מצד קטר, אבל גירוש מוחלט. זאת אומרת, גם בחירי אחים מוסלמים שעוד נמצאים בקטר, פנייה, הפסקת תמיכה קטרית בעסקים שעדיין מתקיימים, של ביתו של הנייה, של משעל, של מי לא, עצירת זרם כספי וגירוש מקטר, אלו שני מנופים עדיין מאוד משמעותיים, אבל שוב, זו שאלה שאני אשמח להפנות למומחי חמאס יותר, כי זה נוגע גם לדינמיקה של כמה חמאס מושפע מקטר.
אז המלחמה שלנו פחות או יותר תרפה את הקלפים בכל המזרח התיכון, ואחת הזירות המרכזיות היא כמובן סוריה, ששלטון אסד נפל, אבו מוחמד אל-ג'ולני, אחמד שרה,
שמות מתחלפים.
שמות מתחלפים, הבן אדם אותו בן אדם.
בדיוק.
אבל אנחנו רואים המדינות הראשונות שבאמת נכנסו לוואקום ולתמיכה באשרה, הן קטר וטורקיה. האם כחוקר קטר אתה מזהה איזושהי סכנה או איום על ישראל מהקשר הזה שיכול להיווצר בין קטר ואבו מוחמד אל-ג'ולני, סוריה, אולי אפילו באופן רחב יותר בין המשולש הזה של דוחה, אנקרה ודמשק?
אוקיי, אז קודם כל, שנקרא, שווה לשים כמה עובדות על השולחן קודם. מיד אחרי שמשטר אסד נופל, שאגב גם שם הקטרים לא באמת היו על מלא עם סוריה כמו שהם הציגו, קטר מנסה לתווך, או לפחות מעבירה מסרים על ג'ולני לטהרן. זאת אומרת, גם טורקיה יודעת, גם ישראל יודעת, וגם ארצות הברית יודעת, שהקטרים גם שם תמיד מנסים לרקוד על כל החתונות, תמיד מנסים, אבל אי אפשר להתעלם מכך שקטר הייתה שם די מההתחלה. זאת אומרת, הקשר קטר על ג'ולני מופיע כבר מ-2012-13. זאת אומרת, עוד שהוא, שנקרא בחור צעיר שרוב העולם עוד לא מכיר. שהוא עוד טרוריסט פרסה. ולכן, מעורבות, וזה יהיה בתיאום עם טורקיה רוב הזמן, כי כמו שאמרנו, הם גם קורצים לאיראן במקביל, מעורבות קטרית תהיה מכפיל כוח, אם הממשל הזה יחליט להפוך נגדנו. וממילא, אני חושב שסוריה לוחדת בהווייתה של הסיפור הקטרי את כלל המרכיבים. מצד אחד, קטר תמכה שם מההתחלה. מצד שני, לפני שהיא העבירה גז, היא חיכתה לאור ירוק האמריקאי, זה הממשל טראמפ, לא ידעו מה יהיה חסון לממשל הסורי המתגבש. מצד שלישי, הם היוו ערוץ קשר עם איראן. מצד רביעי, הם מתאמים עם טורקיה. זאת אומרת, קטר כדרכה כמו חתול שנוחת על הרגליים, תמצא את המוקד איפה להיות מכפיל הכוח, אם זה כדי לגבות את אל-ג'ולני בטווח, אגב, גם בדרוזים לצורך העניין, סבבה, בכיף, מה שנקרא, סליחה שאני מתחזה בזלזול, אבל מבחינת קטר זו לא בעיה. מבחינת קטר, אם מה שיבטיח לי להיות מעורבת בבניית הממשל הסורי, ואנחנו כבר רואים, חוקרים אחרים כבר הצביעו על כך שיש דמיון בממשלה הסורית המתוות. אנחנו רואים איך חלק מהמשטר הסורי, כמו שר ההסברה ועוד, עם עבר בקטר, חלקם מבקרים בקטר באופן מדי תחוף, ולכן קטר רוצה דריסת רגל במשטר הסורי, ואם הוא יחליט לפנות נגד ישראל, היא בכיף תיתן את הכסף לפעול נגדנו.
האם אנחנו לא יכולים, או שאנחנו לא רואים איזושהי קורלציה בין קטר לבין האחים המוסלמים? זאת אומרת, כשאתה מוסיף, מסתכל על חמאס, מסתכל על אחמד שרה, שהשורשים שלו הם סונה פונדמנטליסטית כזאת, ארגוני טרור, טורקיה. האם בסופו של דבר, למרות כל המסכות והערבובים, אפשר להגיד שקטר היא בעצם האחים המוסלמים?
70-30, זה לדעתי המשוואה הנכונה בהקשר הזה. יש פה 70% אידיאולוגיה, ויש פה 30% ריאל פוליטיק. בסוף צריך להגיד את האמת, האחים המוסלמים הם גורם דומיננטי בקטר כבר משנות ה-50 וה-60, מצד אחד. מצד שני, הם אף פעם לא היו במוקד קבלת ההחלטות. זאת אומרת, הם, היה להם תפקידים בהוראה, יועצים, עדיין במובן מסוים יש יועצים שמקושרים ב-2019 לאחים המוסלמים, אבל הם לא ה. זאת אומרת, צורך העניין שהזכרתי מקודם, את התודה לקטר מגוף האחים המוסלמים, יומס, זה לא גוף רשמי בקטר. כי גם קרדאווי ידע, איש הדעת שבעצם הכל של האחים מוסלמים, הפוסק, נקרא לזה, שבכללי הוא דמות דומיננטית, אבל גם בהקשר של האחים המוסלמים, הוא ידע שהוא צריך לתאם עם הקטרים את המסרים. אני אתן דוגמה כדי להסביר למה 70-30. יש בסביבות 2012 יוצא סרט תמימות המוסלמים, הוא מציג את מוחמד בתור סוטה מין ועוד, יש שם איזה שערה בעולם הערבי והפגנות נגד ועוד ועוד ועוד. עכשיו בגלל שהסרט מקושר לאמריקאים, יש בבחריין הפגנות ועוד, ולכן קטר מבינה שהיא חייבת לשחרר שסתום, אז היא פונה לקרדאווי ואומרת לו, אני צריכה שמה שנקרא תעזור לנו להכיל את האירוע. אז זה באמת מעשה אמונות מה שהם עשו שם. הוא נועם במסגד ביום שישי, שהוא מבהיר, זה סרט מזעזע, תוקף, 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 אבל לא נתקוף מדינה שלמה על מעשה של מטומטם אחד. יוצא להפגנה עם האמיר, שכוחות משטרה מלווים את ההפגנה, כדי לוודא זה לא יוצא משליטה, הם מגיעים על השגרירות האמריקאית, מרימים שלטים, חוזרים. כי בסוף האחים המוסלמים הם כלי ביד של קטר. הם יודעים את זה, כמו שחמאס משתמשים בכסף מקטר, אותו דבר גם עושים האחים המוסלמים, אבל האחים המוסלמים הם כלי מאוד יעיל ביד של קטר. כי בסוף, שאני רוצה להשפיע על מגמות איסלאמיסטיות, בין אם זה במזרח התיכון, בסוריה, או במצרים, או בלוב, או בין אם זה בגוני איפה שקטר מממנת אחים מוסלמים, בקנדה ובצרפת, אנחנו נראה שהאחים המוסלמים הם כלי מאוד יעיל, כי אתה לא שופך כסף על איזשהו פוליטיקאי שלך תדע איפה הוא יהיה מחר. אתה שופך כסף על אגודות שנמצאות במגרשי הכדורגל, במרפאות, באירועי תרבות, באירועי ספורט, וממילא אתה קונה לך אחיזה לשנים. אתה קונה לך אחיזה משמעותית, אבל כשצריך הם ידעו לגרש את האחים המוסלמים, כי בסוף הדרך הקטרית הזאת 70%, אבל 30% משמעותיים. שצריך, אנחנו לא ניתן גיבוי, שצריך, אנחנו אפילו נאיים על גירוש, אפילו נגיד שאנחנו מערכים את קרדאווי רק כי הוא קשיש חולה, זה מסר שאגב עובר ב-2019, וממילא יש פה דינמיקה של קטר לא שווה אחס, קטר משתמש באחס, וזה הרבה יותר מסוכן.
שאלת סיום, אחרי שאנחנו סקרנו את כל זרועות התמנון הקטרי, כמו שיש את התמנון האיראני, אז מסתבר שגם קטר יש לה לא פחות זרועות ולא פחות אפקטיביות. איך ישראל יכולה להתמודד עם הדבר הזה?
שמעתי את הביטוי הזה כבר, לעשות קטר לקטר, זו קריאה טובה. כי בסוף, כשאנחנו רואים, נחזור לשאלתך בפתיחה, איך קטר השפיע עלינו, אז הערכתי לדבר, הזכרתי אפיק דיפלומטי, משפטי, תקשורתי. אם ישראל, מה שנקרא, תקים, זה מדינה ייחודית, פתרון ייחודי. משרד שעוסק בזה, אוקיי? משרד שעוסק בקטר, יודע למפות את קטר, ויודע איפה, מה שנקרא, סליחה על השפה אולי מעט העבריינית, לעקוץ ולדקור. לא לשנות, אלא רגע אחד הפגנה, רגע אחד קמפיין, רגע אחד שלקטר נורא חשוב לארח אירועי ספורט, דווקא על זה לדגור ולנסות ללכלך דווקא שם. רגע אחד גם בהקשר של התקפות סייבר והתקפות צבאיות. זאת אומרת, עולה הדימוי אפרופו קץ אפום פרפר או קץ כמו דבורה של מוחמד עלי, לדעת מה שנקרא לתקוף את קטר בנקודות הקטנות. אני אתן דוגמה, וסליחה אם אני מעריך שוב. הייתה הפגנה של תנועת ביתר מול שגרירות קטר בארצות הברית. עכשיו, אני אומר הפגנה, אלה היו 5 חבר'ה עם דגל. כן, בוא. עכשיו, זה דיבור בטוויטר ועוד, ואז אתה רואה את סגן יושב ראש הנציגות הקטרית, מגיב לזה ואומר, אנחנו לא סופרים אתכם. עכשיו, הכי לא נעים לי להגיד, אם אתה לא סופר אותם, אל תגיב. אל תגיב. אבל זה העניין. הפגנה של 5 חבר'ה עם דגל הציקה להם. כשהיה שלטים בטיים סקואר על שייך המוזה, הקטרים לא הגיבו, אבל חודשיים אחרי זה יוצאים בתחקיר של AFP שמראים שהכל מקורו במערך בוטים ישראלי. לקטרים זה דוקר, לקטרים זה כואב, וממילא לא צעדים בומבסטים, צעדים קטנים. דברים שכל ישראלי יכול לעשות. קמפיין אינסטגרם פה, דיבור עם מנכלים שם, איומים, אפילו רק איומים לצורך העניין. לעתים אגב זה יהיה חיבוק דוב. הזכרת את קטר גייט, מה שהפריע לקטרים היה שהם הצטיירו כפרו-ישראלים. זאת אומרת, יש פה הרבה אלמנט. עכשיו צריך לזכור, מדינות לא סובלות את קטר. בסוף, יש לנו רק בשנה האחרונה, קטר הצבנה את, טיפה את סומלילנד, טיפה את מצרים, טיפה את ירדן, טיפה את הסעודים. יש עם מה לעבוד. תרכב על הדברים האלו, לא רק בדברים בומבסטיים, באתי להחליף משטר, בוא נהיה ריאלים. לא, בדברים הקטנים, עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, פיק דיפלומטי, משפרתי, תקשורתי, קצת פה, קצת פה, קצת פה, ו... לאט לאט, כן? בקטר זה לא יבוא בזבנג וגמרנו. זו מדינה שעובדת על הפרויקט הזה כבר מעל 30 שנה. זה תהיה יום רע לחשוב שנוכל בחצי חודש להפוך את זה. אבל לאט לאט להזיז את המטוטלת.
דוקטור אריאל אדמוני, תודה רבה לך. נהניתי מאוד, החכמתי מאוד.
לכבוד לי ותודה שהזמנת.
תודה רבה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
בהצלחה.